יבמות, דף יוד, מתחילים בעזרת השם, 15 שורות מלמעלה, במילה דקטני. דברי חכמים בנחת נשמעים. כך אומר שלמה המלך, החכם מכל האדם, במגילת קהלת. מצאנו בפרקי אבות, אומרים חכמי ישראל, יהי כבוד תלמידך חביב עליך, כמו הכבוד שלך. כשאתה מלמד, תלמד בנחת. לא הקפדן מלמד. בעקבות הדברים האלה, נשלחה שאלה אל הגאון רבי יאיר חיים בחרך, זכר צדיק לברכה. והשאלה רשומה בשאלות ותשובות שהוא הוציא לאור בשם חוות יאיר. איך ייתכן שבשתי פעמים במרחבי הש"ס אנחנו מוצאים איך לוי שואל שאלה את מורו ורבו רבן של ישראל רבי יהודה הנשיא, המכונה רבי הקדוש, מחבר שישה סדרי משנה. והתגובה של רבי חריפה בעוצמתה. כמדומה אני שאין לו, הכוונה ללוי, מוח בקודקודו. אין לו מוח בקודקודו. איזה מין תגובה? איך ייתכן כדבר הזה? התשובה שהשיב בשאלות ותשובות חוות יאיר בסימן קוף נון ב' הפכה להיות אחת מאבני הדרך שהולכים ומבארים את כל המקרים שיש תגובות חריפות במרחבי הש"ס. אגב, באותה תשובה הוא גם כמתייחס לחלק מהתגובות האלה. ועל המקרה הזה, על התגובה של רבי לתלמידו לוי, כותב בשאלות ותשובות חוות יאיר תשובה. למה רבי כן הוכיח בצורה חריפה את לוי על השאלה שהוא שאל? מותר לרב, כותב החוות יאיר, להוכיח לתלמידו בדברים קשים, כדי לזרז אותו שיעיין וישגיח וישמר מן הטעות והשגיאה. כשהרב מכיר בתלמידו, שלא מתאימה לו שאלה כזאת. אם הוא שואל את השאלה הזאת, זה אומר שלא מספיק התבונן ולא מספיק דייק. הוא חייב להוכיח את התלמיד שיותר יעיין ויותר ידייק במשנתו. אפשר להוסיף אולי שדווקא מהתגובה הזאת אנחנו מוצאים את גאונותם וחוכמתם של חכמי ישראל, גם של התלמידים. לוי, בסך הכל השאלה שהוא שאל, היא שאלה שקשה בהבנה, וכדי להשיב עליה היינו צריכים שלושה תשובות להשיב במהלך השיעור הקודם על דף ת'. ובכל זאת, רבי מקפיד עליו. איך עולה בלבך שאלה כזאת בכלל? זה הרי, אם היית מדייק, אפילו לא הייתה עולה בלבך השאלה הזאת. פילי פלי, מהי אותה שאלה פשוטה במרכאות, שבעיני רבי הייתה שאלה כל כך פשוטה, שלא מובן בכלל איך הגיע לוי לשאול אותה. המסכת שלנו, מסכת יבמות, פותחת עם ה-15 צרות המפורסמות. 15 נשים שכשהן נופלות לאיבום, לפני האח, הן אסורות עליו, ולכן הן פטורות מייבום וחליצה. שאל לוי, למה 15? יש עוד אחת. מי? אמו. אמו? איך אח שלו התחתן איתה? איך היא נופלת לייבום אליו? הרי בשביל שהיא תיפול לפניו לייבום, צריך שאח שלו יתחתן איתה, ויעזוב את העולם בלי בנים, ואז אשתו תיפול לפני אחיו לאיבום. איך אח שלו התחתן עם אמו? מדובר אמו אנוסת אביו. זה יכול להיות. איך זה יכול להיות? מה זה בכלל אמו אנוסת אביו? באיזה מקרה זה מדובר? אז נשתמש כרגלנו במסכת יבמות, בתרשימים של הספר מראי יבמות. נדבר על הבני זוג לוי ומרים. שהיו נשואים כדת משה וישראל. אותו לוי הלך ולקח אישה נוספת לא בקידושין. אונס מפתה. בשם שפרה. ממרים שהייתה נשואה לו כדת משה וישראל נולד לו שמעון. ומשפרה שלא הייתה כדת משה וישראל לא הייתה מקודשת אליו נולד מנשה. האם לשמעון מותר להתחתן עם אנוסת אביו, עם שפרה? חכמים מתירים אנוסת אביו. הלך שמעון התחתן עם שפרה. נפטר בלי להשאיר צאצאים. ושפרה נופלת לייבום לפני מנשה. פטורה מייבום וחליצה. מנשה לא יכול לייבם את אמו. שואל לוי, למה לא שנית את האישה הזאת בין שיש 16 נשים, 16 צרות? רבי הגיב, כמדומה אני שאין לו ללוי מוח בקודקודו. איזה מין שאלה הזאת? ורב אשי השיב, מה באמת התשובה לשאלה? למה לא דייקת, אומר רבי ללוי, שהמשנה, הפרק שלנו במסכת יבמות, הוא כמו דעתו של רבי יהודה. איך לא דייקת את זה? ולפי דעתו של רבי יהודה, שמעון, בתרשים שהבאנו ממראה יבמות, היה אסור לו להתחתן בכלל עם אותה שפרה, אנוסת אביו. רבי יהודה אוסר לבן להתחתן עם אנוסת אביו. ולכן, מכיוון שזה הולך לפי דעתו של רבי יהודה, לא מנינו אנוסת אביו, אמו אנוסת אביו, ברשימה במשנה. איפה מצאנו באמת שהמשניות שלנו הם כמו דעתו של רבי יהודה? הגמרא מוכיחה. דקטני, המשנה הבאה בדף י' ג' שש עריות חמורות מה-15 עריות האלו שהבאנו במשנה הראשונה. מה החומרה של השש העריות החמורות יותר? מפני שהן אסורות על אף אחד מהאחים. אף אחד מהאחים אסור לו להתחתן עם השש העריות החמורות. בעוד שעם ה-15 נשים שבהם פתחנו את מסכת יבמות, האישה שאסורה לאח אחד מותרת לאח אחר ולכן הוא התחתן איתה, וכשהוא נפטר בלי ילדים היא נופלת לייבום לפני האח שאסור לו להתחתן איתה, כמו למשל ביתו. האבא אסור להתחתן עם ביתו, אבל לאחיו של האבא מותר להתחתן איתה, היא אחיינית שלו. אם הוא התחתן איתה ונפטר בלי ילדים, והיא נופלת לייבום לפני אביה, אז על אביה היא אסורה, על בעלה היא הייתה מותרת. ועוד 14 נשים שמצאנו בפירוט במשנה הראשונה במסכת. איך יכול להיות שהן מותרות לבעליהם ואסורות לאבמיהם, אסורות לאלה שנופלות לפניו לאיבום. השש נשים שמנויות במשנה הבאה, אסורות להינשא גם לשאר האחים. ולכן לא מדובר בכלל שהן נשואות לשאר האחים. אלא הן נשואות לאחרים. מפני שהן נשואות לאחרים, צרותיהן מותרות. כשאדם יש לו שתי נשים, והוא נפטר ולא ישיר ילדים, שתי הנשים נופלות לייבום לפני אחיו. אם אחת מהנשים היא ערבה לאחיו, והוא לא יכול לחלוט ולייבם לה, אז דורשים מפסוק שגם צרתה, גם האישה השנייה, שאין לה קרבה ליבם, גם נאסרת עליו, והיא אסורה בייבום וחליצה. זה כשצרת הערווה נופלת לייבום. אבל במקרה של שש אנשים שמובאות במשנה הבאה, הן לא נפלות לאיבום, כי הן אסורות גם על האח, לא יכול שהאח יתחתן איתם, ולכן לא יכול שהן נפלות לאיבום לאחיו, ליבם. אז מה, איך שייך שיש להם צרת ערווה? פשוט, הן נשואות לאחרים, והאלה יש להם אישה נוספת, למשל. אקח דוגמה שלא משש אנשים, רק בשביל להמחיש. האדם יש לו בת, נקרא לו מחותן. המחותן יש לו בת. הלך וחיתן את הבת הזאת לתלמיד חכם. בלי שמות, אז תלמיד חכם. התלמיד חכם לקח אישה נוספת. אין קרבה בין התלמיד חכם למחותן. כלום. יש לו שתי נשים, אחת מהן ביתו של המחותן, והשנייה אישה נוספת מהשוק. אם מכל סיבה שהיא, האישה הנוספת מהשוק נפרדה ממנו, או התאלמנה, או התגרשה, היא מותרת למחותן, למרות שהיא צרת ערווה, היא צרת ביתו. כל האיסור צרת ערווה זה רק כשהן נופלות יחד לאיבום. אם למשל, ביתו במקום שתהיה נשואה לסתם תמיד חכם, היא נשואה לאחיו, והוא נפטר בלי ילדים, וביתו וצרתה נופלות לפניו לאיבום, אז באמת אנחנו אומרים שהצרה של ביתו גם אסורה עליו. כן, דורשים את זה מפסוק. אבל במקרה של שש אנשים שמובאות במשנה הבאה, לא ייתכן שהן נשואות לאחיו. כן, אסורות על אחיו כמו שהן אסורות לו. לכן, הצרות של אותה ערווה, מותרות. ואיזה שש נשים מדובר? המקרה הראשון, אמו. אמו נשואה לאיזה בן אדם מהשוק, והיא נשואה יחד עם עוד אישה. האישה היא מותרת לו. האישה השנייה ואשת אביו, גם אם היא לא אמו. עצם זה שהייתה נשואה לאביו, אחר כך היא התגרשה ממנו, התאלמנה ממנו, התחתנה עם מישהו אחר, והוא יש לו אישה נוספת, האישה הנוספת מותרת עליו. מקרה שלישי, ואחות אביו, דודה שלו, היא אסורה עליו, אבל היא מתחתנה עם איזה אחד, והוא יש לו אישה נוספת, האישה היא מותרת עליו, למרות שהיא צרת ערווה. מקרה הרביעי שמובא שם, ואחותו מאביו, אחות שלו, התחתנה עם איזה מישהו, והוא יש לו אישה נוספת, האישה היא מותרת עליו. אשת אחי אביו, זו האישה החמישית, אח של אבא שלו, דוד שלו, נשוי לאיזה אישה, היא אסורה עליו, היא ערווה עליו. אבל אם היא התחתנה עם איזה אחד, והוא יש לו אישה נוספת, האישה נוספת מותרת לו. לא אותו בן אדם. והמקרה השישי, ואשת אחיו מאביו, אח שלו יש לו אישה, גיסה שלו, היא אסורה עליו לתמיד, גם אם אחרי ש... אחיו גירש אותה, התאלמנה ממנו, התחתנה עם מישהו אחר, היא אסורה עליו, אבל אם מישהו אחר התחתן עם עוד אישה, צרתה מותרת עליו. זה המשנה הבאה. נתמקד בדוגמה הראשונה שם, אמו. מהי אמו? כתוב גם אמו וגם אשת אביו. על איזה אמו מדובר שם? אילמה נשואת אביו. שהיא הייתה נשואה לאביו כדת משה וישראל על ידי חופה וקידושין. למה צריך להביא אותה בנפרד? היינו המקרה הבא, אשת אביו. אלא לאו, וכי לא נאמר שהכוונה אמו שלא הייתה מקודשת לאביו על ידי חופה וקידושין כדת משה וישראל, אלא היא הייתה אנוסת אביו או מפותת אביו. וקטני עליה, לא יכול להיות שהיא נשואה לאחיו, כי אחיו לא יכול להתחתן עם אנוסת אביו, מפני שהן נשואות לאחרים. למה לאחרים אין ולאחים לא? ומן שמת לי דית ליהי סברה, מי זה שסובר שהאחים אסור להם להתחתן עם אנוסת אביו? רבי יהודה דאסר באנוסת אביו. חייב להיות שהמשנה שלנו הולכת לפי דעתו של רבי יהודה, שהוא סובר שאפילו אמו לא יכול להיות שהיא נשואה לאחיו, אפילו אם אחיו הוא לא בן שלה. אבל הוא אחיו מהאבא. הוא אחיו מהאבא, הוא לא יכול להתחתן עם אנוסת אביו. כך סובר רבי יהודה. לכן חייב להיות שהן נשואות לאחרים. מזה שכתוב כאן מפני שהן נשואות לאחרים על אנוסת אביו, זה אומר שהמשנה הולכת לפי דעתו של רבי יהודה, כי לפי חכמים יכול להיות שאמו היא לא אנוסת, אמו אנוסת אביו לא נשואה לאחרים, יכול להיות שאמו אנוסת אביו נשואה לאחים שלו גם. כי לפי חכמים מותר לבן להתחתן עם אנוסת אביו, כמו שאמרנו. ומזה שכתוב כאן שהן נשואות דווקא לאחרים ולא לאחד מהאחים, מוכח שהמשנה היא לא כמו דעתו של חכמים, אלא כמו דעתו של רבי יהודה, שאוסר לכל אחד מהבנים של האבא להתחתן עם אנוסת אביו. לכן חייב להיות שנשואות לאחרים. ואם המשנה היא הולכת כמו רבי יהודה, גם המשנה שלנו הולכת כמו דעתו של רבי יהודה, ולכן לא מובאת כאן אמו אנוסת אביו בין הנשים. לכן כתוב רק 15 נשים ולא 16 נשים, כי לא ייתכן אמו אנוסת אביו נשואה לאחיו, אפילו אם הם אחים רק מצד האבא, אפילו אם הוא אמו זה אמא אחרת. אמר לי רבינה לרבשי, מי אמר שלא ייתכן אמו אנוסת אביו לפי דעתו של רבי יהודה? נכון שזה אסור, לפי דעתו, לבן, אפילו שיש לו אמא אחרת, להתחתן עם אנוסת אביו. אבל לרבי יהודה נע ממשכחת לה, דיעבר ונסיב. יכול להיות לפי דעתו של רבי יהודה, אם האח הלך ועשה איסור, והתחתן עם אנוסת אביו באיסור. ונפטר בלי ילדים. ואשתו, אנוסת אביו, נופלת לאיבום לפני בנה שנולד לה מאותו, מאותה, מזה שהייתה עם האבא. ואז ייתכן שאדם נופלת לפניו לאיבום, אמו, כי האחיו התחתן עם אנוסת אביו, והוא הבן של אותה אנוסת אביו. אז אם כן, למה זה לא שנוי במשנה בין אנשים שאסורות באיבום וחליצה? מתרצת הגמרא, דאי, נישואים שהאדם היה אסור לו להתחתן, והוא עבר על האיסור והתחתן, ואז הוא נפטר בלי ילדים, ואשתו נופלת לאיבום לפני אחיו, מקרים כאלה לא קטני. אמר לי רבה של רב כהנה, עדיין אפשר לקשנות את המקרה של אמו אנוסת אביו, גם בלי שאחיו יתחתן עם אמו אנוסת אביו באיסור, בלא דעינה ממה שכחת לה. באיזה מקרה? יכול להיות שאותו אח שנפטר בלי ילדים מתחתן עם האישה הזאת, אמו אנוסת אביו, בהיתר גמור. ונדבר על המקרה בשילוב התרשים מהספר מראי יבמות. אחד בשם יעקב יש לו בן ראובן. ראובן התחתן עם שפרה. אותה שפרה היא כלתו של אביו יעקב. הלך יעקב ואנס כלתו. והוליד מנה בן. ונקרא שמו לוי. ראובן חוץ משפרה התחתן גם עם פועה. ומת ראובן בלא בנים. ושתי אנשים שלו, שפרה ופועה, נופלות לאיבום לפני לוי. ונפלה לה שפרה כמי ברה, כמי לוי. הוא לא יכול ללבם אותה. כי אמו, למרות שראובן לא התחתן איתה באיסור, לא? יעקב התחתן איתה באיסור, האבא, לא האח. בכל זאת, שפרה נופלת לאיבום לפני לוי. ומי גוד היא אסירה, מתוך ששפרה אמו אסורה, צרתה נמי אסורה, אז גם פועה אסורה. אז אתה רואה מפה שיכול להיות אנוסת אביו, אמו אנוסת אביו, גם בלי שאח שלו התחתן איתה באיסור. ראובן, כשהוא התחתן עם שפרה, זה היה ביתר גמור. מהו השם שאבא שלו הרשע הלך ואנס את אשתו, את שפרה, ונולד ממנה האח שלו לוי? אמר לי, אז רבקה נשיב לרב האשי. עדיין, נכון שלא מדובר פה שראובן התחתן עם שפרה באיסור, אבל זה אחים של איסור. מציאות שהאחווה בין ראובן לבין לוי נוצרה על ידי איסור. כי אביהם הלך ולקח את קלתו שפרה באיסור. באח ותעדי תירה כמיירי. המשנה כשמדברת על נשים שנופלות לאיבום, מדבר על מקרים שהאח מהאב הוא ביתר. אבל במקרה שלנו שזה באח ותעדי איסור, האחווה שנוצרה על ידי איסור, לא כמיירי, על זה התנא לא דיבר. ואם כן, מובן, למה לא שנו במשנה שלנו את אמו אנוסת אביו שנופלת לאיבום? כי זה לא יכול להיות בצורה של היתר לפי דעתו של רבי יהודה. מציין את הגמרא, ואף על פי כן, אף על פי שרבי התבטא על לוי, כששאל אותו למה לא שנית את אמו אנוסת אביו, בין הנשים שנופלות לאיבום והן אסורות, לאח בנישואין, לכן הן פטורות מאיבום וחליצה. ורבי אמר ללוי, כמדומה אני שאין לו מוח בקודקודו, מה אתה בכלל שואל שאלה כזאת? אף על פי כן, בדקה הגיע והוסיף לוי את אמו אנוסת אביו במתניתין. הוא כתב ברייתא והוא הוסיף באמת את אמו אנוסת אביו. דתני לוי, אמו פעמים כשנופלת לאיבום לפניו פותרת צרתה, שאם אח שלו היה נשוי לשתי נשים, אחת מהן אמו של היוון והשנייה אישה אחרת והיא נופלת לפני היוון, אז מתוך שאמו פטורה מאיבום וחליצה, גם צרתה, האישה השנייה פטורה מאיבום וחליצה, ופעמים אינה פותרת צרתה, והוא מבאר כיצד. אם הייתה אמו נשואת אביו, ונלך לפי התרשים של מראה אבמות, יעקב יש לו שתי נשים, נעמי וחנה. נעמי ילדה לו את ראובן, חנה ילדה לו את שמעון. יעקב מת. הלך שמעון, והתחתן עם נשואת אביו, אשת אביו, שזה חיוב קראת להתחתן עם אשת אביו, גם אם זה אמא, גם אם זה לא אמא שלו, הוא בן של חנה, התחתן עם האישה השנייה של אביו, עם נעמי, אמא של ראובן. לא תופסים הקידושין האלה בכלל. אבל לא הלך ולקח אותה. ויש לו חוץ מזה אישה נוספת, לאותו שמעון, אישה כשרה, רחל. כששמעון מת בלי בנים, ושתי הנשים שלו, נעמי ורחל, נופלות לאיבום לפני אחיו ראובן, אמו של ראובן נעמי, בכלל לא נחשבת נשואה לשמעון. כי יש כלל, אין קידושין תופסים בחייבי קריטות. אשת אביו אסורה לאדם בקרת. בכלל לא, היא לא נחשבת נשואה לו. אז בעצם על פי דין תורה, אישה היחידה של שמעון זה רק רחל. ואם כן, ברגע שהייתה אמו נשואת אביו, ונישאת לאחיו מאביו בעבירה, במקרה שלנו שמעון, ושמעון מת, אותו שמעון הרשע, נעמי לא נופלת לאיבום לפני ראובן, כי לא הייתה בכלל אשתו של שמעון, היחידה שנופלת לאיבום זה רק רחל. ולכן זוהי אמו שאין פותרת צרתה. נעמי לא פותרת את רחל, כי בכלל לא הייתה נשואה לשמעון. היחידה שנשואה לשמעון זה רחל, והיחידה שנופלת לאיבום לפני ראובן. אבל אם הייתה אמו אנוסת אביו, כמו במקרה הבא, יעקב יש לו בן שמעון. הוא אנס את אסתר, ונולד ממנה ראובן. ראובן ושמעון, שני בנים של יעקב. אלא שראובן הוא אח של שמעון רק מצד האבא. אבל אמו של ראובן היא אנוסת אביו, אסתר. שמעון לקח את אנוסת אביו, את אסתר. שמעון יש לו חוץ מזה עוד אישה, מרים. זה מה שכתוב, אם הייתה אמו, אסתר, אמו של ראובן, שהיא אנוסת אביו של ראובן, אנוסת יעקב, וניסית לשמעון, שהוא אחיו של ראובן מצד אביו יעקב, ושמעון, חוץ מזה יש לו אישה נוספת, מרים, והוא מת בלי להשאיר צאצאים. ושתי נשותיו, אסתר ומרים, נופלות לייבום לפני ראובן. זוהי אמו, אסתר, שנופלת לייבום לפני ראובן, שהיא עצמה אסורה בייבום, פותרת את מרים צרתה. זאת אומרת, לוי הוסיף את אמו הנוסת אביו בין האנשים שפותרות צרותיהם. ואף על פי ששנו חכמים במשנתנו רק 15 נשים, יש לנו להוסיף 16 כגון זו את אמו הנוסת אביו. מה שאנחנו בעצם לוקחים איתנו לסוגיה הבאה, מאותה צרה 16 של אמו הנוסת אביו, שלוי סובר שאפשר לדבר גם במשנה בין אנשים שפותרות צרותיהם, אחת שהייתה אסורה בנישואין לאחיו שנפטר בלי ילדים, אבל אם הוא התחתן איתה באיסור והיא נופלת לייבום עכשיו לפני היבם, אפשר לשנות אותה שמתוך שהיא פטורה היא פותרת גם את צרתה. כמו שראינו על אמו הנוסת אביו, שלוי הוסיף אותה ברשימה של אנשים, למרות שבשביל שאמו טיפול לפניו לייבום, חייב להיות שאחיו התחתן איתה באיסור, או על כל פנים יש ביניהם אחווה בצורה אסורה. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, לפי דעתו של לוי, דאמר דאי נמי קטני, שאפשר לשנות גם מקרים שהאח שנפטר בלי ילדים התחתן באיסור. יש לי מקרה נוסף שאפשר להוסיף. ליטני, שיוסיף במשנה, צרה 17, אישה 17 שפותרת את צרותיה. איזה? התורה אומרת שאם אדם עוזב את העולם בלי צאצאים, אשתו נופלת לייבום לפני האחים. אם האחים לא מעוניינים לאבם אותה, איך הם פותרים אותה שתוכל להתחתן עם אחד אחר? על ידי מצוות חליצה. זה כמו גט. בסוף מצוות החליצה אומרת התורה, שאם האדם לא רצה לייבם את יבימתו אלא הוא חלץ לה, היא אומרת, אחרי החליצה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. דורשים חז"ל, לא יבנה את בית אחיו, זה גם לשון עתיד. כיוון שחלץ, מכאן ולהבא הוא כבר לא יכול לבנות את בית אחיו. אם הוא חוזר בו, אומר, רגע, למה באמת לא יבמתי אותה? למה חלצתי לאותה יבמה? דווקא צדקת. למה לא יבמתי אותה? איך הפסדתי? החליט שהוא רוצה לקדש אותה. לא יבנה את בית אחיו, אומרת לו התורה. מכאן ולהבא, כיוון שלא בנה, שוב אינו בונה את בית אחיו. הוא לא יכול לקדש אותה אחר כך שוב. אבל זה בסך הכל מצוות לא תעשה. ולפי דעת חכמים, קידושים תופסים במה שנקרא חייבי לווים. אם כל האיסור להתחתן זה מצוות לא תעשה, לפי דעת חכמים, הקידושים תופסים. דעתו של רבי עקיבא, הוא חולק. הוא אומר, אין קידושים תופסים בחייבי לווים. לא, לא תופס קידושין בכלל, אבל לפי דעת חכמים זה כן תופס. אז אם כן, אם אדם החולץ לב עם טוב וחזר וקידשה באיסור, ואותו אחד מת בלא בנים, ושתי אנשים שלו נופלות לייבום לפני האח, לפני היוום, הרי אותה שקיבלה חליצה והוא הלך וקידש אותה שוב פעם, אז לאותו יוום שחלץ לה, היא אסורה עליו מצוות לא תעשה, אשר לא יבנה את בית אחיו. מה לגבי שאר האחים שלא חלצו לה? אז יש ויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. באיזה איסור היבמה אסורה על שאר האחים? כמו שנראה בהמשך השיעור. ריש לקיש סובר שאסורה עליהם באיסור קראת. ורבי יוחנן סובר שאסורה עליהם באיסור לב. אז לפי ריש לקיש, שסובר שכלפי שאר האחים אותה יבמה אסורה באיסור קראת, אם כן, כשהאח שחלץ ועבר וקידש שוב נפטר בלי ילדים, אותה חלוצה כשהיא נופלת לשאר האחים לייבום או לחליצה, היא הרי אסורה בייבום וחליצה. כי על שאר האחים שלא חלצו, היא עומדת באיסור קראת של אשת אח. ואם כן, אותה חלוצה שנתקדשה לחולץ, שנופלת לייבום לפני האחים, זה כמו כל ה-15 נשים ששנינו במשנה, שכשנופלות לייבום לפני היוום, פותרות, הן בעצמן פטורות מייבום וחליצה, אבל הן גם פותרות, אם הן היו נשואות עם אישה נוספת אצל האח, פותרות גם את האישה הנוספת, את צרותיהם מן היבום ומחליצה. אז גם היא תפתור את צרתה מייבום וחליצה. דמיתוך, מגוד אי אסורה, מתוך שזאת שקיבלה חליצה והתקדשה על ידי האח שנפטר עכשיו בלי ילדים, החולץ, מתוך שהיא אסורה על שאר האחים באיסור קראת לפי ריש לקיש, צרתה נמי אסירה, צרתה גם תהיה פטורה מייבום וחליצה. ולפי דעתו של לוי, שאפשר למנות ברשימה של אנשים גם אישה כזאת שהיא נופלת לייבום מכוח מעשה איסור שהאח שנפטר עשה, אז אם כן, נכון שהיה אסור לחולץ ללכת ולקדש את אותה אישה, אבל בכל זאת, אם הוא עבר על האיסור וקידש אותה, ונפטר, ועכשיו היא נופלת לייבום לפני האחים, יש לנו מקרה 17 של אישה שפותרת את צרתה מייבום וחליצה, אז תכתוב 17 נשים לפי דעתו של לוי. אז רבי יוחנן אמר לי, אפילו לפי דעתך, ריש לקיש, שהיא פטורה מחליצה, פטורה מייבום, אותה חלוצה שהתקדשה ונופלת לייבום לפני האחים שכלפיהם היא אסורה באיסור קראת. הסיבה שלוי לא מונה אותה ברשימה של אנשים, הסיבה שהוא לא מונה 17 נשים פותרות צרותיהם, כי הוא לא יכול לומר צרות צרותיהם. לא יכול להיות שהיא תפתור את צרת צרתה. מה פרוש? במשנה הרי כתבנו 15 נשים פותרות צרותיהם וצרות צרותיהם מן היבום ומן החליצה. מה פרוש צרות צרותיהם? אז הסברנו וניקח את הדוגמה שהסברנו במשנה על האישה הראשונה, ביתו. ניקח את זה ככה לפי הסדר כדי להיכנס לעניין. להיכנס לתרשים של מראה יבמות לפי הסדר, לפי השמות. שני אחים, או יותר נכון שלושה אחים, ראובן ושמעון. ראובן יש לו בת בשם רחל. אחיו שמעון התחתן עם ביתו, עם רחל. ושמעון, חוץ מרחל, הוא נשוי גם לזה אישה, שהיא לא קרובה פה בין האחים, מרים. שמעון נפטר בלי ילדים. אז שתי נשותיו, רחל ומרים, נופלות לייבום לפני האחים. אז יש כאן את ראובן, שהוא לא יכול לייבם את ביתו רחל. וממילא גם לא יכול לייבם את מרים, צרתה, כי לומדים את זה מפסוק, צרת ערווה שנופלת לייבום גם כפטורה מייבום מחליצה. לכן ראובן לא ייבם. מי כן ייבם? לוי. לוי לא ייבם את רחל, על אף שמותר לו, זה אחיינית שלו, כמו שאתה מותרת על שמעון, היא גם מותרת על לוי. הלך ואיבם את צרתה, את מרים, ויש לו אישה נוספת, אסתר. ולוי נפטר בלי ילדים. ונשותיו, מרים ואסתר, נופלות לאיבום לפני ראובן. שתיהן אינם קרובות של ראובן, אבל מרים הרי הייתה צרת ביתו רחל. אז היא פותרת גם את צרת צרתה, את אסתר. אז בעצם בביתו יש אפשרות לומר שביתו פתרה את צרתה, וצרתה פותרת את צרת צרתה, וככה אם היה עוד אח, יהודה, הוא ייבם את הצרת צרה, ויש לו עוד אישה, נפטר בלי ילדים, נופלות שתי נשותיו לפני ראובן, אז צרות 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 הם, ככה עד סוף כל העולם. זה אפשר לומר ב-15 נשים שמנויות במשנה. אבל אם תוסיף את האישה ה-17 שאתה רוצה להוסיף כאן, זאתי שקיבלה חליצה, והחולץ חזר וקידש אותה, ונפטר בלי ילדים, כלפיה, לא שאיך לומר, צרת, שהיא פותרת גם את צרת צרתה. לפי שאינה בצרת צרתה, כי מה כל הרעיון, איך יכול להיות צרת צרתה? רק אם יבמה מסוימת אסורה רק על אחד מהאחים. רק כלפיו היא נחשבת ערווה. אבל לאח אחר היא מותרת, אז אם צרת הערווה שהיא ערווה לאחד מהאחים הלכה והתחתנה עם אח אחר שכלפיו היא לא, כלפיו הערווה לא הייתה ערווה, לא הייתה אסורה, אז כשהיבם הזה מת בלי ילדים, אז גם האישה הנוספת שלו פטורה מייבום מחליצה, כמו שהסברנו לגבי ביתו, שרחל ביתו של ראובן הייתה אסורה רק על ראובן, לכן לוי היה יכול לייבם את אותה או את צרתה, אז אם הוא ייבם את צרתה, ויש לו אישה נוספת, אסתר, והוא נפטר בלי ילדים, אז גם מרים וגם אסתר נופלות לייבום לפני ראובן, מתוך שמרים פטורה מייבום וחליצה כלפי ראובן כי היא צרת ביתו, כי הייתה צרת ביתו כשהם היו שתיהן נשואות לשמעון, אז ככה היא גם פותרת צרת צרתה אסתר. למה? מכיוון שרחל ביתו של ראובן הייתה אסורה רק על ראובן, אז היה שייך לומר שצרתה תפתור את צרת צרתה ברגע שאח אחר ייבם את צרתה. לעומת זאת כאן, כשאישה קיבלה חליצה והחולץ הלך וקידש אותה שוב, הרי אותה חלוצה אסורה על כל האחים בשווה. ואם כן, לא שייך לומר כאן שהיא פותרת את צרת צרתה. ונביא את זה אולי על ידי תרשים כדי שזה אולי יתבהר בצורה יותר ברורה. ארבעה אחים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. ראובן התחתן עם רחל ונפטר בלי ילדים. רחל נופלת לפני האחים לייבום. הלך שמעון, חלץ לרחל, עשה לה חליצה, והלך וקידש אותה. קידש אותה. ומכיוון שכל האיסור שלו לקדש אותה זה רק במצוות לא תעשה, לא יבנה את בית אחיו, שכיוון שבנה שוב לא יבנה, אז הקידושין תופסים, לפי דעת חכמים שסוברים שקידושין תופסים בחייבי לוי. אז אם שמעון יש לו אישה נוספת, מרים, ושמעון עכשיו נפטר בלי ילדים, ורחל ומרים נופלות לייבום לפני שאר האחים שנשארו לוי ויהודה, רחל אסורה ללוי ויהודה. למה? כי קודם כל הם לא נתנו לה חליצה, אלא מי נתן לה חליצה? רק שמעון. והדין הוא, לפי ריש לקיש, כלפי שאר האחים שלא חלצו, אותה חלוצה אסורה באיסור קראת, היא כמו ערווה, כמו ביתו, כמו שאר העריות. אז אם כן, כשהיא נופלת לפניהם לייבום וחליצה, היא פטורה מייבום וחליצה. אבל כמו שהיא פטורה לייבום וחליצה, כמו שאסורה בייבום ופטורה מחליצה על לוי, ככה גם על יהודה, על כל שאר האחים. לכן לא שייך שיבמו אותה או יחלצו לה, וגם לא לצרתה. כי מכיוון שהיא אסורה באיסור קראת על שאר האחים, אותה חלוצה שהתקדשה שוב, אז היא פותרת צרתה על כל האחים. מכל האחים היא פותרת את צרתה. אז אם כן, לא שייך שצרתה תפתור את צרת צרתה, כי בשביל שהיא תפתור, צרתה צריכה להיות נשואה לאח אחר. שהאח ההוא יש לו אישה נוספת, ואם הוא נפטר, אז צרתה פותרת את צרת צרתה מהייבום החליצה כשהיא נופלת לפני האח הנוסף. אבל מכיוון שהאיסור של החלוצה שווה בכל האחים, אז אם כן, גם צרתה אסורה על כל האחים. אז לא שייך שצרתה תפתור את צרת צרתה. לכן במקרה כזה, מכיוון שלא שייך כאן שהיא תפתור צרת צרתה, את המקרה הזה לא הוספנו במשנה, כי במשנה מדברים רק על מקרים כאלה, שהאישה, חוץ מזה שהיא פותרת את צרתה, היא גם פותרת את צרת צרתה. שואלת הגמרא, ולי מלי, אז שרבי יוחנן ישיב לריש לקיש לפי דעתו, שהרי יש ויכוח, כמו שאמרנו, בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, כשאחד מהאחים נתן חליצה ליבמה, עשה אותה חלוצה. מה דין אותה חלוצה כלפי שאר האחים שלא נתנו חליצה? לפי רבי יוחנן, היא אסורה עליהם בסך הכל במצוות לא תעשה, כמו שהיא אסורה על האח שחלץ לה, כיוון שבנה שוב לא יבנה. רק לפי ריש לקיש על שאר האחים היא אסורה באיסור כרת. אז לפי דעתו של רבי יוחנן, לי מלא שיאמר לרבי יוחנן, אתה יודע למה לא מנינו חלוצה שנתקדשה בין אנשים שפותרות צרותיהם? כי חייבי לוין היא, בסך הכל האיסור להתחתניתא זה מצוות לא תעשה. וחייבי לוין, בני חליצה וייבום נינו. לא שמותר לייבם אותם, אבל אם היא נופלת לייבום, אחת שאסורה בלב על היבם, הוא חייב לחלוץ לה. זה לא שהיא לגמרי פטורה מייבום וחליצה. לא שהיא לגמרי פותרת את צרתה מייבום וחליצה. אז אם כן, לפי רבי יוחנן, השאלה של ריש לקיש לא מתחילה בכלל. למה לא מנו את חלוצה שהתקדשה בין אנשים שפותרות צרותיהם מייבום וחליצה? כי הרי היבם חייב לחלוץ לחלוצה שנתקדשה לאחיו. כי הרי כל האיסור שאסור להתחתן איתה זה רק במצוות לא תעשה, וכל אלה שנופלות לייבום, שהאיסור להתחתן איתם, שהאיסור של היבם מתחתן איתם, זה בסך הכל במצוות לא תעשה, חייבות בחליצה. עונה הגמרא, כשרבי יוחנן השיב, הוא לא ישיב לפי דעתו, אלא לדבריו של ריש לקיש כאמר לי. רבי יוחנן השיב לריש לקיש לשיטתך, כי הרי לפי שיטתי לדידי, אדם שחלץ לייבמתו וחזר וקידשה, חייבי לווים הם כלפי שאר האחים, גם כן היא אסורה במצוות לא תעשה. ואם כן, חייבי לווים שנופלות לייבום, הם בני חליצה וייבום נינו. דיינו, אמנם אסור לייבם אותם, אבל צריך לחלוץ להם. הם לא פטורות מייבום וחליצה, אז בוודאי אי אפשר למנות אותה בין האנשים שפטורות או פוטרות מייבום וחליצה. אלא אפילו לדידה אחרי ריש לקיש, שאתה סובר שהם חייבי כריתות נינו. ואם כן, כשנופלות לייבום לפני האחים, הן כן פטורות מייבום וחליצה, והן פותרות גם את צרותיהן מייבום וחליצה, כי הן אסורות על האחים באיסור כרת. אבל הסיבה למה היא לא מנויה במשנה, לפי שאינן בצרת צרה, כיוון שלא שייך שצרתה תתחתן לאחד מהאחים, ותהיה לו אישה נוספת, וכשהוא ייפטר מן העולם, בלי בנים, שתי נשותיו יהיו פטורות מייבום וחליצה. למה? כי הרי אף אחד מהאחים לא יכול להתחתן עם, לא איתה ולא עם צרתה. כי האיסור של החלוצה שווה בכל האחים, לכן לא מנינו את חלוצה שנתקדשה בין אנשים שפטורות ופותרות מייבום וחליצה. כאן הגמרא עוברת לבאר את הוויכוח בין רבי יוחנן לריש לקיש על אותה שקיבלה חליצה מאח אחד. איזה איסור אסורים שאר היבמים להתחתן איתה. האם הם אסורים באיסור לא תעשה, של כיוון שחלץ, כיוון שלא בנה שוב לא יבנה, או שהם אסורים באיסור המקורי, מכיוון שהיא אשת אחיהם, היא אסורה עליהם כאשת אח באיסור כרת. התמר, אחד היה נשוי, שתי נשים, ונפטר בלי ילדים. ונשותיו נופלות לייבום לפני אחיו. יש לו כמה אחים. יש כאן לפחות שתי נשים שנופלות לייבום לכמה אחים. אחד האחים החולץ לייבמתו. ואותו חולץ חזר וקידשה. אמר ריש לקיש, הוא זה שחלץ, אין חייב על החלוצה הכרת. מכיוון שהוא חלץ לה, הוא עובר באיסור אם הוא מתחתן איתה, אשר לא יבנה את בית אחיו, כיוון שלא בנה, כיוון שחלץ שוב אינו בונה, מצוות לא תעשה. אם הוא יתחתן איתה, לפי חכמים, שסוברים שקידושין תופסים במי שנקרא חייבי לווים, במי שכל האיסור שלו יתחתן זה איסור לא תעשה, אז הקידושין תופסים אם הוא קידש אותה. והאחים שלא חלצו, הם חייבים על החלוצה קראת. היא כלפיהם אשת אח, כאילו שאח שלהם נפטר והיא כן השאיר ילדים. שאשתו או נשותיו נשארות אסורים לעולם בחיוב קראת. ולכן אם נאמר הם יקדשו אותה, את אותה חלוצה, קדושין לא תופסים. זה לגבי אותה חלוצה בעצמה, כלפי החולץ וכלפי שאר האחים. ומה עם הצרה? אישה נוספת, שגם נפטרה מייבום וחליצה על ידי שהאישה הזאת, על ידי שהחלוצה קיבלה חליצה, אז צרתה גם כן פטורה. לא יכול לאבם את שתי נשותיו של אחיו שנופלות לייבום, יכול לאבם רק אחת מהם. בית אחד הוא בונה, ולא שתי בתים. אז הצרה נהיית פטורה גם כן מייבום וחליצה על ידי שה... ראשונה שקיבלה חליצה, קיבלה חליצה. אז אותה צרה, לפי ריש לקיש, גם כלפי החולץ אסורה כאשת אח בקרת. בין הוא ובין שאר האחים, בין החולץ ובין אלה שלא חלצו, חייבים על הצרה קרת. אסור להם להתחתן איתה, ואם התחתנו איתה חייבים קרת. כמו כל אשת אח. זה דעתו של ריש לקיש. תכף נראה את המקור של הדברים שלו. ורבי יוחנן אמר, בין הוא החולץ, ובין אחד משאר האחים, לא משנה מתי, ולא משנה על מי, אינם חייבים לא על החלוצה קראת, ולא על הצרה קראת, אלא רק על איסור לב. זאת אומרת, רבי יוחנן סובר, שכשנשים נופלות לייבום לפני האחים, מכאן והלאה אין יותר מושג של איסור קראת. הן לא נחשבות יותר אשת אח. התורה התירה אותם לאחים של זה שנפטר בלי ילדים, וגם אם הם לא ייבמו, וגם אם הם לא חלצו, או שהם כן ייבמו או שהם כן חלצו, איסור אשת אח לא יהיה פה יותר לעולם. מה שיכול להיות איסור זה רק האיסור החדש. אם אחד האחים ייתן חליצה, אז מכאן ולהבא, כל הנשים שנפלו לייבום, כלפי כל האחים, ואפילו על האח החולץ עצמו, יש איסור להתחתן, מצד זה שכיוון שלא בנה, כיוון שחלצו ולא עשו ייבום, שוב לא יבנה. יש פה בסך הכל מצוות לא תעשה. זאת אומרת, לפי דעתו של רבי יוחנן זה מאוד פשוט. לא משנה מי ולא משנה למי. לא משנה איזה אח ולא משנה איזה אישה שנפלה לייבום. אין קראת, יש רק מצוות לא תעשה. ומה המקור של כל אחד מהם? אז קודם כל נביא את המקור של ריש לקיש. מה הייתה עמד ריש לקיש? שלפי דעתו, יש כן חיוב קראת. יש כן חיוב קראת על אותם יבמות שקיבלו שאחת מהם קיבלה חליצה. היחידה שאין עליה איסור קראת, זה אותה שקיבלה חליצה בעצמה, והיחיד שאין לו איסור קראת, זה אותו אחד שחלץ, לפי דעתו של ריש לקיש. מה הייתה מה? אמר קרא, כשאדם עושה חליצה, אומר את התורה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. דורשים, לא יבנה, שמצוות לא תעשה. כיוון שלא בנה, כי הוא לא ייבם אלא הוא חלץ, מעכשיו והלאה היא אסורה על אותו חולץ, אותה חלוצה בלבד, אסורה על אותו חולץ בלבד, באיסור שוב לא יבנה. ורק על החולץ יש את האיסור הזה. אי הוא דקאי בלא יבנה. ואין לו יותר את החיוב קראת של אשת אח. אבל אחיו שלא עשו חליצה נשארו באיסור אשת אח. כדי קיימי קיימי, ולכן הם חייבים קראת אם הם מתחתנים איתם. וגם על אותו חולץ, רק החלוצה, לא חייב, הוא לא חייב עליה קראת, אלא מצוות לא תעשה שלא יבנה. ועל הדידאו דקאי בלא יבנה. הצרה שלא חלץ לה, אלא שנפטרה בחליצת צרתה, האיסור של אשת אח כדי קיימי קיימי נשאר. בקצרה, דעתו של ריש לקיש, יבמות שנפלו לייבום, יש אליהם עדיין חיוב קראת. היחיד שאין לו חיוב קראת, זה אותו אח שחלץ, והיחידה שהוא לא חייב עליה קראת, זה כלפי אותה חלוצה, בלבד. רק הוא כלפיה בחיוב, באיסור לב. כל השאר נשאר חיוב קראת של אשת אח. ורבי יוחנן, הוא הרי סובר, שאין יותר קראת. זאת אומרת, עצם זה שיבמות נפלו לייבום לפני האחים, אין קראת של אשת אח. הדבר היחיד שיש זה איסור לאו, שכיוון שהם לא, אף אחד מהם לא ייבם, אלא נתנו לחליצה, כולם אסורים באיסור של כיוון שלא בנה, שוב לא יבנה, למצוות לא תעשה. למה? טוען רבי יוחנן, מי קמידי וכי יש מקרה כזה, דמי קרה, כשהאנשים, היבמות נפלו לייבום לפני האחים, כל האחים היו שווים, כל אחד היה מותר לו לייבם או לחלוץ לאותם יבמות. היא באה היי חליץ, אם האח הזה היה רוצה, היה יכול לחלוץ. והיא באה היי חליץ, ואם היה רוצה האח השני או השלישי, לא משנה מי, הוא היה יכול לחלוץ. וכן לגבי אנשים שנפלו לייבום. והיא באה, אם אותו חולץ היה רוצה, להי חליץ היה יכול לחלוץ ליבמה אחת. והיא באה, אם החלוץ היה רוצה, היה יכול להבין את היבמה השנייה גם כן, להי חליץ. אז אם כן, כשהיבמות נפלו לייבום לפני האחים, בעצם הותרו כל החיובי קראת של אשת אח. יפה? אז תגיד, מה קרה פתאום? מה קרה? איך האיסור של אשת אח פתאום נפל פה? איך הוא חזר? מי יחזיר אותו? ברגע שהוא קרס, קרס. בשביל שהוא יחזור צריך שיהיה פה פעולה שתחזיר אותו. איך יכול להיות שבאשת הקאי עלי בקראת? ודאי שלא. אלא, ברגע שאיסור אשת אח נפל, האיסור היחיד שיכול להיות זה, תשמע, היא קיבלה עכשיו חליצה, אתה רוצה לייבם אותה, זהו. אפשר לייבם אחת שכבר קיבלה חליצה. אז זה נשאר באיסור שלא תעשה, שאסור להתחתן עם אחת שקיבלה חליצה, זה הכל. אלא אי הוא אותו אח שחלץ, החליצה שלו זה בשליחות עדי האחים כעביד, הוא עשה את זה בשליחות שער האחים. אז זה כמו ששאר האחים חלצו גם כן. ומעכשיו אין להם חיוב של קראת על אותה חלוצה, אלא מצוות לא תעשה. וגם אותה יבמה שקיבלה את החליצה, היא שליחותה דצרה כעבדה, היא קיבלה חליצה גם בשביל צרתה. אז אם כן, זה נחשב כמו שצרתה גם קיבלה חליצה, אז אין לה יותר איסור של אשת אח, אלא רק חיוב של, רק איסור שלא תעשה כיוון שלא בנה, כיוון שלא בנו, לא ימו את אחת מהם, זהו, מעכשיו כבר לא יכולים יותר לבנות, אי אפשר יותר להתחתן עם אף אחת מהם. עד כאן דף י'.